שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה הרביעית בעמוד א', נלמד עד 8 שורות לפני סוף עמוד ב', היום השיעור יהיה 11 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי, החלק הראשון ימשיך דברים שעסקנו מהם בדפים האחרונים, החלק השני יחזיר אותנו למשנה. אז אנחנו מתחילים את החלק הראשון, שהנושא המרכזי שלו זה הכלל, רוב מצויין אצל שחיטה מומחינן. כלומר, שרוב האנשים שמתעסקים עם שחיטה, הם יודעים מה הם עושים, ולא צריך לדאוג שהם לא יודעים את הלכות שחיטה. עכשיו, למה הגמרא עוסקת בכלל הזה כאן? נראה שיש שתי סיבות. סיבה אחת זה שאתמול דיברנו על רוב, אז עכשיו הגמרא עוסקת באחד מדיני הרוב שיש בשחיטה. סיבה נוספת שקשורה למה שלמדנו בדף ט', נאמר רק בהמשך, אחרי שנלמד את הסוגיה הראשונה. אז עד כאן ההקדמה למה הסוגיה שלנו מובאת כאן, ועכשיו נתחיל את הסוגיה עצמה. אז כאמור, הנושא של החלק הזה של השיעור זה הכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, כלומר אפשר לסמוך על הרוב שהשחיטה בסדר. זה הכלל, ובהמשך נראה לזה גם מקור מברייתא, ובאופן כללי נחלק את מה שנראה על הכלל הזה לשלוש סוגיות. הסוגיה הראשונה מתחילה במימרה של רב נחמן בשם רב, שאם אני רואה אדם ששוחט, אם אני רוצה לסמוך על השחיטה, אני צריך להשגיח עליו מההתחלה ועד הסוף של השחיטה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, במה מדובר כאן? הרי אם אני יודע שאותו שוחט יודע מה הוא עושה, אז זה קשר, אני לא צריך להשגיח. אם אני יודע שהוא לא יודע מה הוא עושה, אז פשיטה שאני צריך להשגיח, מה החידוש? ואם נאמר שאני לא יודע אם השוחט יודע או לא יודע, אז הרי כבר אמרנו שיש כלל רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, ואני יכול לסמוך על זה גם בלי להשגיח. אז מה המקרה שרב דורש שאני אשגיח? עונה הגמרא שכאן באמת מדובר במקרה שאני יודע שהוא לא יודע הלכות שחיטה, וממילא ברור שאני צריך להשגיח, אלא שכאן מדובר שראיתי שסימן אחד הוא שחט כמו שצריך, אז הייתה הווה מינה שנחשוב שזה מספיק, אם אין סתם גם תשני הוא ישחוט כמו שצריך, כמה שמלן שזה לא מספיק, יכול להיות שהוא שחט את הראשון בסדר פשוט במקרה, אבל את השני הוא ישחט לא בסדר, ולכן אני חייב להשגיח מההתחלה ועד הסוף. עד כאן הסוגיה הראשונה. עכשיו רק בסוגריים אמרנו מקודם שבהמשך נראה עוד סיבה למה הסוגיה הזאת מובאת כאן, אז עכשיו באמת זה מובן. כי הרי מה ראינו עכשיו? שלמרות שראו שהוא שחט סימן אחד בסדר, עדיין זה לא מספיק וצריך לחשוש על הסימן השני. עכשיו זה מאוד דומה להלכה שאמר רב יהודה בשם שמואל בדף ט', שלמרות שראינו שאדם שוחט כמו שצריך, עדיין יכול להיות שזה קרה לו במקרה, ולכן צריך לברר שהוא באמת יודע הלכות שחיטה. אז יוצא שהסוגיה שלנו היא בעצם המשך של הסוגיה שם, כשבאמצע יהיו לנו כמה גיחות לנושא של חזקה ושל רוב. אז זאת הסוגיה הראשונה, כשלמסקנה המאמרה של רב נחמן לא קשורה לנושא של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. עכשיו נעבור לסוגיה השנייה, שגם כאן נראה מאמרה של רב נחמן, אבל לפני שנראה את הסוגיה עצמה, נקדים קודם מה המקור לדין הזה של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. אז המקור הוא מברייתא, שהברייתא אומרת שאם מצאתי תרנגולת שחוטה, או ששלחתי שליח לשחוט, ואז מצאתי שבאמת היא שחוטה, אבל אני לא בטוח שהוא זה שעשה את זה, בכל מקרה התרנגולת מותרת. למה? כי אנחנו יכולים להניח שמי ששחט אותה ידע מה הוא עושה, כי רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן. זאת הברייתא שהיא המקור לכלל. עכשיו בסוגיה הזאת הגמרא מביאה את רב נחמן שהוא אומר דבר זהה, אבל הוא מנגיד את זה לתרומה. כלומר אומר רב נחמן, אם אני שלחתי שליח לשחוט וגם שלחתי שליח לתרום תרומה מהתבועה שלי, והשליחים לא חזרו אליי לדווח שהם ביצעו את השליחות, אז הלכתי לבדוק מה קורה וראיתי שבאמת התרנגולת שחוטה ובאמת תרמו מהתבועה, כלומר ראיתי שחסר בדיוק את הכמות של התרומה, האם במקרה כזה התרנגולת כשרה והתבועה מותרת? אז אומר רב נחמן שיש כאן הבדל בין השחיטה לבין התרומה. לגבי שחיטה זה בסדר, כמו שגם ראינו בברייתא, אבל לגבי תרומה זה לא בסדר. עכשיו נקדים שבשביל לומר שבתרומה זה לא בסדר, צריך לצרף שתי הנחות. הנחה אחת זה שאנחנו חוששים שזה לא השליח עשה את התרומה, אלא בא מישהו אחר ותרם. זה נקרא בגמרא שלא אומרים שחזקה שליח עושה שליחותו, כלומר חוששים שהוא לא עשה שליחותו. הנחה שנייה זה שכשמישהו אחר תורם, אז זה לא תופס. למה? כי צריך שהתרומה תהיה מדעת בעל הבית, ולא כל אחד יכול לבוא סתם ולתרום. אלה שתי הנחות שצריך לצרף בשביל להבין למה רב נחמן פוסל בתרומה. עכשיו, למה בכל זאת בשחיטה זה כן בסדר? אז כאן עקרונית מספיק שנשלול אחת מהנחות. כלומר, או שנאמר שבניגוד לתרומה, בשחיטה אנחנו מניחים שהשליח כן ביצע את השליחות, כלומר חזקה השליח כן עושה שליחותו. כך רב דימי הבין בהתחלה וממילו הקשה מה ההבדל, כלומר למה בתרומה מניחים שהוא לא ביצע את השליחות ובשחיטה כן? זאת אפשרות אחת שהיא באמת קשה, לכן האפשרות השנייה שהיא באמת האפשרות הנכונה, אומר רב נחמן, ההבדל הוא לא האם הוא ביצע את השליחות, כי בשניהם אנחנו חוששים שהוא לא ביצע, אלא ההבדל הוא בהנחה השנייה, כלומר שבתרומה אם מישהו אחר תרם זה לא בסדר, כי צריך לתרום מדעת בעל הבית, אבל בשחיטה אם מישהו אחר שחט, אפילו שאני לא יודע מי הוא, זה קשר. למה? בגלל הכלל שאמרנו שרוב מצויים אצל שחיטה מומחין הן. עד כאן הסוגיה השנייה, אמרנו שרב נחמן מקבל את הכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, וההבדל שהוא הראה בין תרומה לבין שחיטה זה כי בתרומה אם נניח שמישהו אחר עשה את זה, זה פסול כי צריך לתרום מדעת בעל הבית. וזה הגענו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ואנחנו עוברים לסוגיה השלישית והאחרונה בנושא הזה. הסוגיה הזאת עוסקת ישירות בכלל הזה של רוב מצויים אצל שחיטה מומחינן, והיא מציעה שזה בעצם מחלוקת תנאים. איפה יש מחלוקת? בברייתא שמדברת על מקרה דומה למקרה שדיברנו מקודם על התרנגול. כלומר, אדם עבד לו התרנגול, ואז הוא מצא אותו שחוט, האם הוא יכול להניח שהוא נשחט כדין או שלא? רב יהודה אומר שלא, ורבי חנינה אומר שכן. במה הם נחלקו? לכאורה, בכלל שלנו, כלומר, רבי חנינה סומך על הרוב, ולכן מניחים שזה נשחט כדין, ואילו רב יהודה לא סומך על הרוב הזה, ולכן הוא אסר, כי אולי זה נשחט על ידי אדם שלא יודע מה הוא עושה. אז שוב, רבי חנינה מתיר כי רוב מצויים מומחים, ורב יהודה אסר כי הוא לא אומר שרוב מצויים מומחים. עד כאן ההצעה של הגמרא, עכשיו לזה רק צריך לצרף את דעת רבי, רבי שם עושה פשרה, הוא אומר אם התרנגול נמצא בהשפע זה אסור, בבית זה מותר. מה הסברה? לפי ההבנה הזאת זה פשוט, רבי מסכים עם רבי חנינה שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ולכן אם זה נמצא בבית זה כשר, אבל אם זה נמצא בהשפע זה אסור מסיבה אחרת, לא כי אנחנו מניחים שהוא נשחט על ידי מישהו שהוא לא מומחה, אלא שאנחנו מניחים שקרתה איזושהי טעות במהלך השחיטה והתרנגול התנבל ולכן זרקו אותו להשפע, הרי תרנגול שנשחט כדין לא היו סתם זורקים להשפעה, זו דעת רבי. אז זאת ההבנה הראשונה, שהמחלוקת היא בנושא שלנו של האם סומכים על הרוב שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, אבל עכשיו בא רב נחמן בר יצחק ומציע הבנה שנייה. אומר רב נחמן בר יצחק שאפשר להציע שכולם מסכימים שיש את הרוב הזה, וממילא ימצאו את התרנגול בבית, אפשר לסמוך על השחיטה כי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, בזה אין מחלוקת. אז במה כן המחלוקת? המחלוקת היא סביב העיקרון שאמר רבי. אמרנו מקודם שרבי אמר שימצאו את התרנגול בהשפעה, אז כבר חוששים שהוא יתנבל ולכן זה אסור. אז אומר רב נחמן בר יצחק שזה תלוי באיזה השפעה מדובר. אם מדובר בהשפעה בשוק, אז כולם יסכימו שיש כאן חשש שזה היה נבלה ולכן זרקו. בזה אין מחלוקת שזה אסור. המחלוקת היא כשמצאו את זה בהשפעה בבית, והשאלה היא האם זרקו את זה להשפעה כי זה נבלה, או שאדם לא זורק נבלה בבית, אלא מן הסתם זה כן היה קשר, ואיזה חיה גררה את זה לצד להשפעה בבית. אז רבי יהודה אומר בזה שזה אסור, כי הוא חושש שזה נבלה, ורבי חנינה לא חושש שזה נבלה וזה מותר. אז עוד פעם, לפי ההבנה השנייה, כולם מסכימים שרוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, והשאלה היא האם כשזה היה בהשפעה בבית, אני חושש שזה נבלה, רבי יהודה חושש ורבי חנינה לא. אז זאת ההבנה השנייה, ובאמת לא נדחה אותה, אבל נראה שיש בה בעיה קטנה ונסדר את הבעיה. הבעיה היא שלפי ההבנה הזאת, צריך להבין את רבי קצת אחרת. מקודם הבנו שרבי בא לעשות פשרה בין רבי יהודה לבין רבי חנינה. כלומר שרבי יהודה תמיד אוסר, ורבי חנינה תמיד מתיר, ובא רבי ועושה פשרה שבהשפעה אסור ובבית מותר. אבל עכשיו, לפי ההבנה השנייה שגם הם מסכימים שבהשפעה בשוק אסור ובבית שלא בהשפעה מותר, אז אם נבין שרבי בא לעשות פשרה, זה לא מסתדר, כי כשהוא אמר שבהשפעה אסור, חייבים לומר שהוא התכוון להשפעה שבבית, כי הרי בהשפעה שבשוק כולם מסכימים שאסור, זה לא פשרה, אבל אז זה לא יסתדר עם מה שהוא אומר מיד אחרי זה שבבית מותר, כי גם כאן חייבים לומר שהוא מדבר על ההשפעה שבבית, כי אם הוא מדבר סתם על הבית, כולם מסכימים שזה מותר, אז יוצא שהוא בעצם מדבר פעמיים על ההשפעה שבבית, והוא סותר את עצמו. בהתחלה הוא אומר שזה אסור, ומיד אחרי זה הוא אומר שזה מותר. אז עוד פעם, בקיצור, לפי ההבנה הזאת, לא יכול להיות שרבי בא לעשות פשרה בין רב יהודה לבין חכמים שבהשפעה אסור ובבית מותר, כי גם הם עצמם מסכימים לפחות לחצי מזה, לכן אומרת הגמרא שלפי ההבנה הזאת באמת רבי לא בא לעשות פשרה, אלא הוא פשוט בא להסביר את דעת רבי חנינה. כלומר הוא אומר שמה שרבי חנינה התיר זה דווקא אם זה בבית או אפילו בהשפעה שבבית, אבל בהשפעה שבשוק רבי חנינה יודע לרב יהודה שצריך לחשוש שזה נבלה. עד כאן הסוגיה השלישית להיום, הצענו שהכלל של רוב מצויים אצל שחיטה מומחים זה מחלוקת תנאים, אבל דחינו שכולם מסכימים לכלל והמחלוקת היא האם חוששים לנבלה בהשפעה שבבית. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו שלוש סוגיות לגבי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, ועכשיו בשורה החמישית בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני, החלק הזה יהיה הרבה יותר קצר. החלק הזה של השיעור מחזיר אותנו עוד פעם למשנה בתחילת הפרק. במשנה דיברנו על מי יכול לשחוט, ואמרנו שחרש שוטה וקטן לא שוחטים, אבל לא כי יש כאן איזו סיבה עקרונית, אלא פשוט כי חוששים שהם לא יעשו את זה טוב, זה נקרא שמה יקלקלו. אבל אם הייתה השגחה צמודה, אז שחיטתן קשרה. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה נראה היום שתי הערות קצרות. הערה ראשונה היא של רבה, שאומר שמה שאמרנו עכשיו, שבחרש שוטה וקטן, אם הייתה השגחה, זה בסדר, זה דווקא בדיעבד. אבל לכתחילה, גם כשיש השגחה, לא נותנים להם לשחוט. למה? כי אפילו כשיש השגחה הם יכולים לעשות טעות והמשגיח לא ישים לב. מאיפה הוא מדייק את זה? מזה שהמשנה כשהיא אומרת שהשחיטה שלהם לא טובה, היא לא אומרת שמה קלקלו, אלא שמה יקלקלו, ומבין רבה שהכוונה היא שאפילו שיש השגחה לא נותנים להם לכתחילה שמה יקלקלו. עד כאן הערה אחת על המשנה. הערה שנייה שנמשיך עם הנושא הזה גם מחר, זה הנושא של כוונה. אומרת הגמרא שכשהמשנה אמרה שבדיעבד השחיטה שלהם כשרה אם הייתה השגחה, זה יוצא מנקודת הנחה שכששוחטים לא צריך כוונה לשם שחיטה. למה? כי לחרש שוטה וקטן אין כוונה, ובכל זאת בדיעבד הם יכולים לשחוט. ממילא לפי זה אומרת הגמרא שהמשנה שלנו תלויה במחלוקת תנאים, האם באמת צריך כוונה בשחיטה או שלא. באיזה מקרה המחלוקת? המחלוקת היא באדם שסתם זרק סכין לכיוון הקיר, ובדיוק הייתה שם פרה, וזה בדיוק חתך בצוואר איפה שצריך, ואז זה פגע בקיר, וחזר עוד פעם וחתך עוד פעם איפה שצריך, כך שממש הייתה כאן שחיטה כדין, רק שבלי שום כוונה, ומה הדין? רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. אז המשנה שלנו שהכשירה בדיעבד שחיטה של חרש שוטה וקטן, זה כמו רבי נתן שלא צריך כוונה, ובאמת גם אושעיה פוסק כך שלא צריך כוונה. בזה הגענו לנקודותיים בערך ברבע התחתון של עמוד בית. נעצור כאן, מחר נמשיך עם הנושא הזה ונברר את הנחת היסוד שלנו שלקטן אין כוונה, נראה האם זה נכון או לא נכון. בינתיים נחזור על מה שראינו היום, כאמור חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על העיקרון של רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, לגבי זה ראינו שלוש סוגיות. סוגיה אחת זה שרב נחמן אמר שאם אני רואה אדם ששוחט אני צריך להשגיח עליו מההתחלה ועד הסוף. שאלנו במה מדובר, הרי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, וענינו שמדובר שאני יודע שהוא לא מומחה אלא שסימן אחד הוא עשה בסדר, אז היינו יכולים לחשוב שגם את השני הוא יעשה בסדר, כמה שמלן שצריך להשגיח. זאת סוגיה אחת. סוגיה שנייה זה שרב נחמן הבדיל בין שחיטה לבין תרומה, שלמסקנה בשניהם אם שלחתי שליח שיש שחט או יתרום, אני לא יכול להניח בוודאות שזה הוא עשה את זה, אבל בשחיטה זה לא משנה, כי רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם, אבל בתרומה זה כן משנה, כי צריך לתרום מדעת בעל הבית, ולכן זה אסור. בסוגיה השלישית, הצענו שזה מחלוקת תנאים לגבי אדם שמוצא תרנגולת שחוטה בשוק, שרב יהודה אוסר ורבי חנינה מתיר, אז אמרנו שרב יהודה לא סומך על הרוב ורבי חנינה סומך, ורבי אומר שהוא גם סומך, אבל אם זה באשפה, אז סביר שזה נבלה. זאת הבנה אחת, שזה מחלוקת תנאים, אבל רב נחמן בר יצחק הציע שבאמת כולם מסכימים שסומכים על הרוב, וכאן המחלוקת היא כשזה נמצא באשפה בבית, האם חוששים שזה נבלה או שלא. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני, חזרנו למשנה שאמרה שבדיעבד חרש שוטה וקטן יכולים לשחוט בהשגחה. בחלק השני חזרנו למשנה שאמרה שבדיעבד חרש שוטה וקטן ששחטו בהשגחה זה בסדר. על זה ראינו שתי הערות. הערה אחת של רבה שזה רק בדיעבד, אבל לכתחילה אפילו בהשגחה אסור. הערה שנייה זה שיוצא מהמשנה שלא צריך כוונה, וזה נתון במחלוקת הנעים, שרבי נתן באמת אומר שלא צריך, ולכן אם הוא זרק על הקיר ובמקרה זה שחט זה בסדר, אבל חכמים אומרים שצריך כוונה וזה לא בסדר, וגם בקטן זה לא יהיה בסדר. כל טוב.